אנחנו מוסר אביך, פרק ב', פסקה א'. בפנים קודמות דיברנו על מבצע החילוץ, כן, של השכל והרצון מתוך סבך החיים. שני הכוחות המופלאים האלו, רבי העוצמה, כל אחד בדרכו שלו, השכל באופי המיוחד שלו, אופי המחקרי, כן, אופי המגדיר, החושב מחשבות, והרצון באופיו שלו, הכוח המעשי, כוח המרץ המעשי שמוציא לפועל. ראינו ששני הכוחות המופלאים האלו, כשהם משמשים למטרות לא חיוביות, מטרות שנקבעות על פי שרירות ליבו של האדם, על פי מזג הגוף, על פי התוואים הגופניים, תאוות, יצרים, וכן הלאה, ראינו שאז המבנה הזה שנוצר הוא מבנה בעייתי, בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, עושר הכוחות של השכל והרצון בעצם משמשים לרעתו של האדם. כן? המבנים השליליים שנבנים הם מבנים חזקים, מבנים מאוד מאוד חזקים, וכמובן שהרע מרוויח מזה. יש לו רגלי ברזל, נקרא לזה ככה, וראש ברזל, הרע, הרבה יותר חמור, רשע בעל שכל מאשר רשע טיפש, הרבה יותר חמור, רשע בעל רצון חזק מאשר רשע עם רצון קטן. ככל שאדם יש לו כוח רצון חזק יותר בטבעו, וכוח שכל חזק יותר בטבעו, צריך יותר להיזהר וללמוד יותר מוסר, הרבה יותר מוסר, כי יש חשש של ממש, אם הוא לא ידמד מוסר, הכוחות האלה יפלו שווי ביד היצר הרע. האדם הזה יכול להיות אדם מאוד מאוד מסוכן. אנחנו יודעים שאנשים הגדולים, אנשים חזקים, בעלי הכישרונות, או שהם היו הצדיקים הגדולים, או שהיו הרשעים הגדולים של העולם. צריך מאוד להיזהר מזה. אין לנו שום בעיה עם אנשים בעלי כוחות חלושים, זה שטויות. כן? מה כבר יש לפחד מלטעה מחליפה צבעים, או מנחש אפילו? כמה? מה כבר מידת התחכום של נחש? מה כבר השכל שלו? שטויות. כמה רצון כבר יש לו? שטויות. אבל כשמדובר בעלי כוחות חזקים, פה הסכנה גדולה. לכן, אם אנחנו מוצאים את עצמנו, כל אחד לפי מדרגת השכל והרצון שלו, אבל כל אחד צריך לבדוק ולראות איפה השכל והרצון שלו כבר נמצאים. כן? עד כמה עמוק הם נפלו בשבי. כן? עד כמה עמוק הם כבר עושי דברם של כוחות נמוכים. עד כמה עמוק שפחה ירשה גבירתה. הכוחות הנמוכים ירשו וכבשו את הכוחות העילאיים, כן? ומעבידים אותם בפרך. הם מנצלים אותם לצורכם שלהם. כל אחד צריך לבדוק את הבדיקה הזו. ומה שנראה כאן, כן, כל הפסקה הזו, כל הפרק הזה, פסקה הזו, פסקה א', שאין אדם שניצול מזה בכל יום. אין אדם שלא צריך לחצות את קווי האויב ולהשיב הביתה. ושבו מארץ אויב. להשיב הביתה את שני הכוחות האלו. אין אדם שלא נפגע בעניין הזה. אין? וזו המשימה שעומד לפנינו. דיברנו על כך, לפי דברי הרב, ראינו ש... מהלך החילוץ, כן, הוא עובר דרך המוכנות, כפי שהרב לימד לנו בתחילת הפסקה, לסבול את מרירות הסם, היינו, הקושי של שינוי ההרגל, שינוי הרגלים השכליים, יכול מאוד להיות שעכשיו אתה תעבור קיצוץ, כן, וסיגוף, לא פשוט, של אורח ההשכלה שלך. היינו, אותם המקומות שהיית רגיל לשוטט בהם בשכלך, לשוטט בכל פינות, להיות מאוד מאוד פתוח ומאוד נדיב, כן? מבחינת הפתיחות שלך כלפי עולמות אחרים, ייתכן שצריך להתחיל להיות הרבה יותר ביקורתי. את שדה התעופה שלך כבר לא יוכלו לעבור אנשים מבלי שתבדוק אותם מכף רגל ועד ראש, כי אחרת הם יפילו לך עוד שתי מגדלי תאומים. אתה חייב לבדוק כל עובר ושב, כל מחשבה, כן? שוב, אני מבקש מראש להדגיש, גם אם אני אשמע קצת בוטה בעניין הזה, אבל בוא ניקח את הדברים פרופורציה ובלי לחץ, ודאי שלא בעצבנות דתית, כן? אבל בכל אופן אני כן אדגיש את זה כדי שנבין את הפואנטה. כל מחשבה, אופן תיאורטי, כך היה אמור להיות וכך אמור להיות לכאורה, כל מחשבה נחשבת, פעילה, שאדם חושב, צריך לבדוק את תוכנה. צריך לראות היטב, לבדוק, כן, לשקף את המזוודה ולראות שאין שם מטען שיכול להתפוצץ לו בפרצוף. כי מאוד יכול להיות שהרבה מן המחשבות הן כבר משרתות, בעצם, הן בעצם מין לבלריות כאלו. הן בעצם נושאות מטען עבור איזשהו, כן, כוח שלילי בתוכנו. כן. זאת אומרת, זו הנחת היסוד, שמחשבת האדם היא מזוהמת. רמת הזיהום החיידקי, הנגיפי, ששורר במחשבה, הוא לא קטן. זה אחריות של כל אחד, אני לא בא לקבוע כרגע מי, מה, מו. לא, לא נדבר. כל אחד עושה את החשבון שלו. יכול להיות שיש פה אנשים שהמחשבה שלהם נקייה ב-90%. מחזור הדם המחשבתי שלהם הוא עוד נקי. בסדר גמור, צלול. בודקים, נגיד מהדם, לוקחים, כן, תשובה. אין שום בעיה. בסדר גמור. הברזל כמו שצריך, הגלובין כמו שצריך, רמה חיסונית על הכיפק, אין שום בעיה. לך הביתה, יכול בשמחה לחמך. בסדר גמור, שום בעיה. אבל הבדיקה צריכה לעשות. על פי אמות מידה של טוב ורע, על פי התורה. מה זה מחשבה טובה, מה זה מחשבה רעה. כמו שאומר מסילת ישרים, בחלקי הזהירות. כל מי שרוצה להיות זהיר, צריך לברר מהו הטוב ומהו הרע. מהו הטוב והרע שבמחשבה, מהו הטוב והרע שברצון. אחר כך שיודע מה זה טוב ומה זה רע, אז הוא בא לבדוק את המחשבות שלו, מה זורם בתוכם. האם יש בה מין הרע, שאותו יגדיר כרע, על פי התורה, או האם יש בה מין הטוב? איזה מחשבה חשבת היום? מה עלה בדעתך שראית את חברך? מה עלה בדעתך שקראת את הכותרת ביתו? כלומר, איזה מחשבה עלתה בך? מה תוכן המחשבה הזו? כן? על פי אמות מידה של תורה ומוסר. מוסר יהודי. או דרך ארץ נקרא לזה. דרך ארץ, מוסר יהודי. כן? למעלה מן הדרך ארץ. צריך לבדוק את זה. זאת אומרת, לכאורה אין מנוס מבדיקת הגבולות הזו. שוטרים ושופטים, תיתן בשעריך. כאשר אנחנו מדברים בעיקר כרגע על שתי השערים המרכזיים של נפש האדם, שזה שער השכל ושער הרצון. כן? אלו שני הפתחים, נקרא לזה כך. שני הפתחים שבאמצעותם האדם מגיב על המציאות. כן? שני הפתחים, שני השערים הגדולים. כן? השכל, סקרן, חושב, המתעמת עם תכנים, מהפך אותם אל תוכו, מהפך בהם, חושב עליהם, מסכם אותם, מגדיר על פה. שכל, הרצון, שהוא אקטיבי. הוא רוצה להתחבר לדברים, רוצה לפעול לדברים, רוצה לצאת למשימות. לאן שני הכוחות האלו דוהרים? לאן הם הולכים? האם הם כסוס שוטף במלחמה? כן? או פועל עליהם פעולה של איפוק וריסון ומחשבה תחילה. סוף מעשה. במחשבה תחילה. סוף מחשבה. במחשבה תחילה. אפשר להגיד באותה עמידה. לפי עניינים. הוא אומר לנו כאן הרב, אולי בניגוד למה שהיינו מצפים אולי, כן? הרב קוק, שתמיד דבריו הם הדברים שבאמת שייכים למידת החסד הגדולה, הכל ככה נראה מאוד מאוד, עם כתבי הרב, הכל נראה מאוד, מאוד מלטף, מאוד תומך, מאוד, הייתי אומר, מידת החסד. פתאום פה אנחנו רואים שהרב נוקט באיזשהו עיצה או איזושהי דרך שהיא לא כך מתאימה לסגנון של הרב, לכאורה, לא מתאימה לסגנון של הרב. כן. אם כן, אני חושב שגם אלו שקוראים את כתבי הרב קוק ושוגים באיזה מין תחושה של ארטילאיות ואיזה רוחניות לא מחייבת, הם טועים. כי גם בפסקאות היותר רוחניות של הרב קוק, יש שם קריאה עצומה לעבודה. אבל נכון, שיש משהו בסגנון של הרב, שהוא מאוד גורם לנו לרומם את הכוחות הרוחניים שבתוכנו, לתת לנו הרגשה שהגענו למרחב בטוח, למקום, כן, שימין מקרבת בו. אבל, בכל מקרה, כל כתבי הרב זה קריאה אחת עצומה וגדולה לעבודה, ופה הרב הגדיל לעשות בסגנון המוסרי המאוד לא אופייני לו, כן? הוא אומר לנו, רבותיי, תדעו לכם, הדרך לתקן את העניין, כמו שאמרנו, זה בבחינת אשריקה להם והקבצם. כלומר, אנחנו צריכים לקרוא לשכל ולרצון, כן? להתנתק. מכל אותם הזיווגים, ההזדווגויות, החיבורים, כן? שנוצרו בינם לבין המציאות. כל אותם החיבורים, יש לבדוק אותם. מה שנקרא הפרד ומשול, מה שנקרא הבדלה, מה שנקרא בלשון החסידות, כן? הכנעה, הבדלה והמתקה. קודם כל, הכנעה. להכניע את המבנים הקשיחים. אני אומר שוב, בתור עצה טובה, פשוטה מאוד ליישום. לקחת מבנה אחד, לעקוב אחרי השכל ולראות איפה הוא מחובר. בנקודה אחת שהוא מחובר, זה יכול להיות לספר, זה יכול להיות איזה הלך מחשבה שאתה חושב על דברים, לא משנה, על חברך, על ארץ ישראל, על התורה, על דתיים וחילונים, על שמאל וימין, לא משנה. כך, דפוס מחשבה אחד. זה הכל. קח אותו, תחוש אותו. תהיה מודע לו. תביט עליו מבחוץ. תשקיף עליו. כאילו, תיקח את עצמך רחוק, תסתכל על המחשבה הזו, ותשאל עצמך, ממה היא מורכבת? מה היא מכילה בתוכה? מה המחשבה הזו משרתת? מה היא גדירה? במה היא עסוקה? ותבדוק על פי אמת מידה התורנית. האם אנחנו נחשוב כך? האם זה נכון ששכלי יכיל תוכן כזה? האם זה לטובתי, לטובת שכלי, לטובת נפשי? האם זה משרת את המטרה שלשמה נבראתי? שלשמה חזרתי בתשובה? שלשמה אני נמצא פה ולומד? שלשמה אני בעצם רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא? לגלות את רצונו, להיות אדם טוב? להיות אדם טוב? מוסרי? שאלת השאלה הזו. מבנה אחד. אם זה היית, שהרצון שלך משרת מטרה שלילית, והוא מהפך כל היום כולו, או חלקו הגדול של היום, הוא מהפך בכל מיני תכנים שליליים, או תוכן שלילי מסוים, כן? אתה יותר מדי עסוק, כן? במחשבתך בדבר השלילי הזה. עכשיו, תתחיל לעשות פעולה של ניתוק. כלומר, זה נקרא היסח הדעת. היסח הדעת, פירוש הדבר הוא, כשאמר של רבי נחמן, שכמו סוס, אם אתה מושך את הסוס מצד שמאל, אתה לוקח אותו שמאלה. אתה לוקח אותו ימינה, הוא פונה לימין. המחשבה היא כמו רסן של סוס. שאתה בבחירתך החופשית. אגב, זה קשה. זה קשה. זה ברור שזה קשה. אבל אתה בבחירתך החופשית מחליט לאן למשוך את רסן המחשבה. ומוסיף רבי נחמן ואומר, אי אפשר שיהיו שני מחשבות בעת ובונה אחת. אם אתה תחליט לקחת אותה לשמאל, היא כבר לא תהיה בימין. אם אתה תחליט לקחת אותה לטוב, היא לא תהיה ברע. עכשיו זה קשה. כי המחשבה מורגלת. כן? יש לה כנראה גם רווחים. מדומים אמנם. בחוויה הנפשית של האדם, יש איזה רווח מדומה למחשבה השלילית. אתם יודעים כמה זה נחמד לחשוב מחשבה שלילית. כן? זה מפרנס כמה וכמה תענוגות נפשיים, כמו קנאה, לפעמים שנאה, לפעמים יש לי דעה, כן? אתה חושב כך, אני אחרת. בקיצור, זה דברים ידועים. זו חוויה נפשית מאוד מרתקת וחזקה, שמרתקת את האדם בחוזקה אליו, ולא מייחל לו בקלות, להפנות את המחשבה, את הכוח המובחר הזה, זה כוח מובחר, שכוח היצרי שבאדם הוא מאוד מחבב את המחשבה, הוא מאוד רוצה אותה, הוא מאוד מגייס אותה, כי היא מעצימה את המגמות שלו. אז שאני בא ומנסה לקחת את המחשבה ולהגיד, לא, עד כאן, לא יותר, יש התקוממות פנימית בתוך הנפש. יש התקוממות פנימית בתוך הנפש. אז הכן והכסיל, הוא מוחה, בכל תוקף. יש משהו בתוכנו שרוצה לשחזר את החוויה היומיומית, כמה קשה לך שלא לקחת שוב ושוב את המאכל לא טעים, הלא בריא, אבל לא טעים. למרות שכבר בדיקת הדם הראתה שלחץ הדם שלך עלה, למרות שרואים כבר, כן, שרמת השומנים שלך היא עלתה מאוד, והרופא כבר מסתכל עליך ואומר, תתחיל להיזהר, אבל כמה קשה למשוך את היד, כן, מאותו המאכל. זה עונג. זה עונג. זה באמת עונג. קשה. אבל אומר רב, אין מנוס. אם אנחנו לא נקפה על עצמנו, בהתקפיה, בכפייה, במובן מסוים, כן, לעשות את התהליך הזה של הניתוק, כן, של ההבדלה מחדש, אנחנו לא נרפא לעולם. כל חיינו, למעשה, יהיה מהלך אחד שלם. מהלך אחד שלם, של שחזור המעשים שלנו. לא רק שחזור, זה העצמה. כל הזמן, כמו כדור שלג שמתגלגל. חייבים לשים לזה קץ. חייבים. ולא נתפלא שזה קשה. זה עניין, מה שקורה הרב, האסיפה אליו. עניין האסיפה. לאסוף את השכל והרצון פנימה. ועניין האסיפה אליו. בעמוד כפדלת, כן? כ-10 או 12 שורות מן הסוף. ועניין האסיפה אליו הוא, כן? יענו כבר יותר מזה אפילו. אבל יש אפשרות שיכניס האדם, אתם רואים, אמצע שורה, כן? אבל יש אפשרות שיכניס האדם, שורה שמינית מלמטה. אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. כן? שהרב מדבר על נקודתם, הרב מזכיר לנו שוב ושוב את העובדה שהשכל והרצון לא נולדו בתוך הזוהמה והזבל. לא שם הם נולדו. איפה הם נולדו? איפה חדר הורתם? בנשמה פנימה. כבר דיברנו על זה. ודיברנו ואמרנו כמה חשוב להזכיר מאיפה השכל והרצון הגיעו. הם לא נולדו בתוך הביוב. לא פה הם התחילו. הם לא נולדו מן הזוהמה. הם נולדו מן הקדושה. אבל בגלל חוסר פיקוח וחוסר השגחה וחוסר תשומת לב ובחירה נכונה, הם ירדו לדיוטה התחתונה. כי שונם של חז"ל שדיברו על המבול. למה נקרא שמו מבול? שבלבל הכל. שהוביל הכל מגבוה לנמוך. והמים לקחו את הכל לבקעת שנער. התרכזו למקומות הנמוכים. אז בלשון חז"ל, למה נקרא שמו מבול? שהוביל את הכל מגבוה לנמוך. כלומר, בדור המבול היו אנשים ענקיים. אנשים בעלי שכל ורצון. אין מילים לתאר. אבל את כל הכוחות הם לקחו מגבוה, מהשורש שלהם בקדושה, מהתפקידים המסורתיים האמיתיים שלהם, הם לקחו את הכוחות האלו והורידו אותם למטה. לקחו את הכל מגבוה לנמוך. עכשיו אנחנו לוקחים את הכל מנמוך לגבוה. איזה מין ריטרן בק הזה, כמו שרואים בסרטים, שלוקחים את הסרט אחורה, כן? לפיוני, איזה תאונת מטוס. כי המטוס מתרסק, או התאונת החללית, כן, צ'לנג'ר, רואים אותה מתרסקת באוויר, ואז הסרט הולך אחורה. אני אומר לעצמי, אך, שזה יישאר שם. הלוואי שישאר שם אחורה. לפני הפיצוץ, רק לפני הפיצוץ, בוא נחשוב, רגע, בוא נראה, בוא נעשה את הדליפה שם בתחתית הזנב, למטה שם. הנה רואים שם משהו, בוא. אבל לא, זה כבר קרה. אבל בתשובה אפשר לעשות את זה. בתשובה אפשר לעשות את זה. הריטרן בק, החזרה לאחור, רגע לפני הפיצוץ, כן? אפשר לחזור לאותם מקומות. ולעשות את התחזוק כמו שצריך. הוא בכלל להחליט על שלא משגרים את החללית. זו הייתה הטעות הגדולה. האגו, האגו. כן? האגו, התוכנית שעבדת עליה כל כך הרבה שנים. כן? עכשיו פתאום אתה לא תשגר. זה שם ויכוח סוער בין מהנדסים, מהנדסי על. אלה אומרים כן, אלה אומרים לא. ואחד שם נשאר בדעתו המנוגדת באופן חד משמעי. והוא הולך לצפות בלית ברירה, ניצחו אותו חבריו. והוא הולך לצפות מחדר הבקרה לחללית. וכל רגע הוא אומר, הולך להיות פה אסון. אני בטוח בזה, אבל לא קיבלו את דעתו. ומסתכלים, כולם ככה שמחים. הוא מחיאות כפיים כאילו. פתאום, פח, איזה הפזק בשמיים. והוא שם אוכל את עצמו. עד היום הזה. עד היום הזה הוא בטראומה. עד היום הזה הוא עדיין לא ריפא את נפשו הפצועה. שלא שמעו לו לדבר הזה. לא ראיתם את הדליפה? לא ראיתם שם את הדליפה בקצה? לא שמתם לב? במעיד שם למטה, שם ירחם. לא שמעו לו, מה לעשות? לא שמעו לו. אז אפשר לחזור אחורנית, בתהליכים של שיגור נפשי ורצוני, כן? גם אם השיגור לא היה מוצלח, גם אם הוא גרם נזק, כן? אפשר לחזור אחורנית. אבל זה התנאי. הכנעה, הבדלה והמתקה בסופו של דבר. המתקת השכל והרצון בסופו של דבר. והרב צריך להחזיר, קודם כל צריך להחזיר את הכוחות לנקודתם. יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. וזהו באמת עול גדול, כן? ודבר מר, זו פעולה שהיא מנוגדת, הולכת נגד איזשהו דחף, כן? קיים בתוך הנפש. אנחנו פועלים נגד רצון קיים, נגד מגמה קיימת, נגד הרגל קראנו לזה. אז זה מאוד קשה, זה עול גדול ודבר מר. כן? כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. שתי הכוחות האלו, שכל והרצון, מצאו להם כבר לאן להתפשט. כן? ולמלות את כל החללים בתוך הנפש. אלו כוחות מתפשטים, אלו כוחות יצירתיים, אתם יודעים את זה. כל אחד יודע שיש לו בעצם כוחות ש... כן? רוב כוחות הנפש אלו כוחות של הב-הב, אלו כוחות שרוצים להתפשט, לתת להם, שיזינו אותם, כן? אז הם מתפשטים כלפי חוץ, הם רוצים כמה שיותר, כן? בעצם להטביע את חותמם במציאות. במיוחד השכל והרצון. שזה סי ופסגת כוחות היצירה של נפש האדם. אם כן, הכוחות האלה רוצים להתפשט. כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לכל כוחות הנפש, לנפש בכללה. כל שכן לשני אלו. כי גם הגוף, אפילו הגוף, למרות שהגוף מציע מרחבי התפשטות, כן? המון כלים שלתוכם אפשר להתפשט, כן? כמו מים זורמים שמחפשים תמיד את המקום להיכנס אליו. כן? אז נכון שהגוף והנפש מציעים הרבה, כן? כלים להתפשט אליהם, כן? הרבה יבשות, כן? יש הרבה יבשות שמוכנות רק לכיבוש, רק לגילוי ארצות, קולומבוס, הפלגה ראשונה, הפלגה שנייה, הפלגה שלישית, כן, כבר דרום אמריקה הוא כבר מצא, עכשיו בדרכו לאסיה, הכל נחמד, כן? הרצון האדיר הזה של האדם, לכבוש עוד יבשת, לגלות עוד ארץ. הוא מושך אותו, ומושך אותו. לפעמים הוא מושך אותו לתוך מלכודת. כי אם הוא לא בקיא בסדרי האקלים, כן, של הקריבים, אז הוא בסוף יחטוף איזה אורי כאן ברצוף כזה, כן, והוא לא יגיע לשום מקום. אבל הרצון האדיר להתפשט עד קצה העולם ולגלות יבשות שלא גילו, זה מה שמניע אותו. לגילויים המדהימים, אבל גם לסופו. גם לסופו. בסופו של דבר גם לסופו. כן? יצר ההתפשטות האדיר. בכל מקרה, במציאות שלנו, אנחנו מדברים פה על תהליך של תיקון שעומד בניגוד לאותו דחף פנימי של גילוי יבשות. של התפשטות, של הטבעת החותם של השכל והרצון. אבל לאן אתה נוסע? לאן אתה מתפשט? עם מה אתה נפגש? תיזהר. כן? תיזהר. אז החופש הוא ראוי, כן? או, כי גם הגוף עם כל חלקיו מאסר גדול אולי. אפילו הגוף עם כל חלקיו, לא דווקא חלקים פיזיים, אפילו חלקים נפשיים, כן? מאסר גדול אולי. ומה גם ביות נוסף על החצה, כן? על החצה, חוץ מזה שהוא מאסר גדול אולי, אבל פה נוסף עוד גורם מעיק. מהו? תוכנית ההבראה. הרי תוכנית ההבראה גוזרת לו עליו, שאפילו לשם הוא לא יכול להפליג. אם יכולת להפליג עד היום לנקודה פלונית, עכשיו גם לשם אתה לא יכול להפליג. צריך לקרקע את עצמך. שהוא חזר בהפלגה הראשונה והשנייה שלו, הוא רצה לצאת לשלישית, אבל לא נתנו לו. לא נתנו לו, מלכי ספרד, לא נתנו לו. כן, הוא צריך להמתין תקופה מאוד ארוכה, משהו כמו 8 או 9 שנים. וזה גרם לו לחץ נוראי, כאב עצום. כל כך רצה להפליג, במיוחד בשביל להשיג הון. לא רק בשביל, בעיקר רק בשביל להתאשר, רוצה לחזור, להתאשר, להיות אדם חשוב. כן? לא משנה. אבל עצם העובדה שעצרו אותו למשך כמה וכמה שנים, כן? זה דבר שגרם לו. עכשיו פתאום עוצרים אותך, אתה לא יכול. הפלגה אחת, הפלגה שנייה, השארת כבר אזרחים שם, שם באיפה שהשארת, בדרום אמריקה, כן? השארת שם איזה 20, 22 אזרחים, לא משנה שאחרי זה הוא בא בהפלגה השלישית ומצא את כולם שם ערופים, ערופי ראשים, גולגלות, גולגלות, כן? אבל עכשיו אנחנו צריכים לעשות בדק בית. עושים בדק בית, גם מבחינה תקציבית, לאן המשך המסע שלך? מה המטרה לשלוח עוד ספינה אחת? למה? נתחיל שם לבנות מושבה? מה נעשה שם? יש שאלות שצריכות להיות נידונות. צריך להמתין כמה וכמה שנים. או, יש פה לחץ נוסף? קשה מאוד. מיוחד בשביל הרפתקן כזה? ביות נוסף על החצה, לחץ שלא תתפשט, מציבים לתנאי בתוכנית ההבראה, שלא תתפשט כי אם על פי תנאים מיוחדים. לא כל ספר אתה יכול לקרוא עכשיו. לא כל רצון אתה יכול לרצות. לא פשוט. עכשיו אתה עובר דיאטה חריפה. מסלקים מאכלים מסוימים. מאכלים שהיו עיקר התפריט שלך. 3 פעמים ביום. כן? פתאום אתה לא רואה שאני יכול אתם. זה קשה. הגוף מתחיל להגיב באיזה קריז. הנפש מתחילה להגיב באיזה תסמיני גמילה. לא פשוט. כל שכן, בבחינה נפשית. השכל והרצון. אתה פתאום מוציא את האדם בעצם מכל הזירה היצירתית שלו, ואתה משאיר אותו במצב של קרח מכאן ומכאן. הרצונות והשכלים שהוא היה רגיל בהם, כבר לא יכול. השכלים החדשים עדיין לא נתאבו, הוא עדיין לא רגיל. והתפריט המחשבי הבריא עדיין לא רגיל. כן? גם אם הביא אותו לחדר הבידוד שנקרא בית המדרש, מחשבתו עדיין לא פעילה בכיוונים האלו. עדיין לא. היא עדיין לא נמשכת. לא נמשכת לשם. השכל לא נמשך עדיין לעומק דברי רש"י. השכל לא נמשך עדיין לכל החשבונות החזליים האלו. ודאי שלא לדברי חזל, לחידותם. זה לא רגיל בסגנון הזה. אני רגיל למקומות אחרים לגמרי. זה תקופת מעבר, זה תקופה שבה נבראים המזיקים. כן? המזיקים נבראים בתקופות האלו. שהאדם לא פה ולא פה. מה שנקרא קרח מכאן ומכאן. אבל צריך להאמין. צריך להאמין שהמעבר יתרחש. שסוף סוף אני אציב את שני רגליי על הקרקע החדשה. ואני אתבסס בה, ואני אתייצב בה. ואני יודע להשתמש בה. ואני יודע להפיק מן את כל התועלת. מחשבות חדשות, רצונות חדשים, ודאי. כן? אבל את אותה, זה לא כך. צריך לקבל את זה בהבנה. לא במחאה, ולא באיזה מין מרד, ולא באיזה מין בעיטה. לא, לא כתינוק, הבורח מבית הספר, קשה לו. רק אתמול שמעתי שרוב הממציאים הגדולים, מי אמר לי זה? רוב הממציאים הגדולים ימציאו את המצאות שלהם אחרי איזה מאות פעמים שהם לא הצליחו. אמר לי חבר שלי, כן. כן. מאות פעמים, דיברנו על בעלי תשובה, כן? דיברנו על, דיברנו על איזה נושא. זאת אומרת, דע לך, שרוב הממציאים הגדולים הגיעו למה שהגיעו, רק אחרי ש-200 ו-300 פעמים לא הצליחו. הם לא הצליחו. פשוט לא הצליחו. הפעם, 301, מיקרוסופט. מצאו את התוכנה. כמה פעמים קדמו לזה, אבל הם לא התיישו. הם השלימו את המהלך כולו, את ההיקף כולו, עד שהגיעו לגילוי גדול. ויש חשש גדול, שבמהלך החירות, היציאה לחירות, כמו שראינו ביציאת מצרים של בני ישראל, שכבר בשלב מאוד מוקדם רוצים לחזור למצרים, קשה להם להשלים את המהלך של החירות. קשה להם, כי מהלך של חירות דורש אומץ גדול מאוד. להתנתק מקום שבו היית, משליטה של אחרים בך. זה לא פשוט. למרות שחלפו שש שנים ודיני עבדות, יש מצבים שאומר העבד, אהבתי את אדוני ואת אשתי, לא יצא לחופשי. קשה לו להשלים את מהלך החירות. צא החוצה. מה אתה עושה כאן? יש לך בית, יש לך נחלה, יש לך מדינה. מה אתה עושה כאן? לא, התרגלתי. התרגלתי לסדר יום. התרגלתי לאשתי, אותה כנענית שנתן לי העבד. כן, שפחה כנענית. התרגלתי. אהבתי את אדוני ואת אשתי, לא יצא חופשי. החשש הגדול במהלך שאנחנו מציגים פה כרגע, שאנשים פשוט התעייפו בדרך. ולהמשיכו. פשוט להמשיכו. לא יעברו את האלפים האלו. לא יעברו את האלפים. כן. כן. לפעמים אין מנוס, כן. מבחינת היסטוריה, אפשר ללמוד הרבה פעמים ההיסטוריה גם. כן, חניבל, שהוא רצה לקבוש את רומי. אחרי שהרומאים עיקו בו ככה מכות חזקות. כן. בהתחלה היה להם שלטון ללא עוררים, חניבל הוא שלט קרטגו. הם שלטו שלטון בלי מצרים ברומי. רומי עדיין הייתה איזו שכונה קטנה ב, כן, בכל חבל הארץ הזו. הייתה מאוד חלשה. והם עיקו אותם פעם אחרי פעם, הקרטגים. כן. קרטגו אז היא הייתה הממלכה. אבל לאט לאט היוונים התחילו, רומי, התחילה להקות בהם, התחילה להתנגד להם, והתחילו לרכוש ניצחונות קטנים, כיסא ניצחונות, מה שנקרא, עד שהם ממש היוו איום של ממש. אז באחד הקרבות הגורליים, אז אותו חניבל לקח את הצבא שלו דרך האלפים. עשה איזה מין איגוף מוזר כזה. כולם סוגל כבר לבוא להם פנים אל פנים, כמו שהיה עושה בפנים הקודמות. הם כבר למדו את שיטות המלחמה שלו עצמו. הם כבר לא יכול להפתיע אותם. לא יכול לבוא איתם פנים אל פנים. אז הוא עשה את איגוף עצום דרך איטליה. הוא הלך לאלפים. כן, שזה היה מסע נורא ביום. מתו שם 80% מהצבא שלו. עם 20% הוא הגיע לרומי וניהל את המלחמה. לפעמים אנחנו צריכים להקיף את האלפים. במצבים האלה שהם תוארים כאן, אנחנו מרגישים קושי גדול. כן, זה לא מליצה. אנחנו צריכים לדעת באותו זמן. לא משנה מה יהיה. לא משנה מה יהיה. על מנת כן. אני חייב לנסות ולפרק את המבנה המקולקל הזה של השכל שלי. אותו, אמרנו מקודם, זה לא את כל הליכות השכל עכשיו אני אשנה. ודאי שלא. בואו ניקח משהו קטן, קטן. משהו קטן שיק. רק סעיף מחשבה מסובך אחד. עכשיו נטפל באצבע הקטנה, בחידק שיש פה, זה הכל. רק לזה דיברנו. נגדיר אותו, נזהה אותו. ונתחיל לעשות את עבודת הפירוק, את האנליזה הפנימית. זה הכל. אבל גם אז, יורגש הקושי. Okay. ומה גם, בהיות נוסף על החצה, לחץ שלא תתפשט כי אם על פי תנאים מיוחדים. והנה, לפה הגענו פעם שעברה. והנה, שורה חמישית מלמטה. והנה, כשמכנס, שעושה את פעולת הכינוס והריכוז הזו של הכוחות, והנה כשמכנס אל נקודת השכל והרצון, היינו, ונקודתה היא בקודש, זו הנקודה, זו הנקודה הראשיתית, כן? כמו שאמרנו, שהנקודה הראשיתית היא לפני ולפנים בנשמה, כן? כמה שיותר אחורה, תלך אחורנית, כמה שיותר, לפני שהשכל והרצון התפשטו, והנה כשמכנס את נקודת השכל והרצון, שהם בעצמם טהורים, גם את הקווים שנתפשטו, את כל התוספות ואת כל ההתפשטויות, כן? של השכל והרצון, שהם כבר מסובכים בתוך החומר, והקווים כבר, כמו שאמרנו, הקווים המתפשטים של השכל והרצון כבר הורגלו שלו כדרכם בקודש, הם כבר רואים בשדות זרים, הם כבר נמצאים בארצות רחוקות, כן? אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. הפעולה של הכינוס, כן? היא פעולה שלא נחמדה בעיניהם. בתוך הנפש, כמו שאמרנו, זה מורגש בצורה של מועקה ומרירות. על כן ילך קודר בראשית דרכו. כן? כבר מודיע לנו הרב, איזה הרגשה אנחנו נרגיש? הרגשה של קדרות. שהיא אופיינית מאוד למצב של לחץ. למצב של תל לחץ. שדברים לא משתחררים. זה סוג של עצירות. אבל זה עצירות נפשית. זה לא יוצא. זה נשאר מכונס בפנים. יוצר לחץ אדיר, זה מנפח אותך. זה מנפח אותך. זה מחפש מקום לצאת, וזה לא מצליח. זה מנפח אותך. אבל אתה לא נותן לו. אתה מחזיק אותו חזק חזק. אתה מחזיק את הסוס חזק חזק, והסוס הזה, המוסטנג הזה, הסטליון הזה, הוא מנסה להשתחרר, ואתה מחזיק אותו חזק חזק. אתה נותן לו להשתחרר. הלחץ המצטבר, האנרגיה הזו שמצטברת בתוך הלחץ, היא אנרגיה שיכולה להביא אדם למצב של לשחרר. ולתת לשכל לרוץ קדימה. לכן, כמו שאמרנו, עכשיו שאני אגיד זה פעם שלישית, לכן לא טוב לנסות להשתלט על סוסים חזקים מדי. לקחת את הסוסים היותר חלשים. לקחת את סעיפי המחשבה והרצון הקטנים והחלקיים, כדי שלפחות זה יהיה איזה סוס פוני, נקרא לזה כך, שאפשר לתפוס אותו קצת, וכל שכן לאחר מכן נרכב עליו, זה בכלל טוב, אפשר כבר לרכב עליו וכולי. אבל את הסוסים החזקים והגדולים, לעת אתה אנחנו נניח. כן, עד אבוא אל אדוני סעירה. אנחנו עד נבוא לשם גם, כי אני אטפל גם בזה. אבל לעת אתה, לא להסתבך יותר מדי בקרבות הגדולים. לא להסתבך. אין שיבתה המכונס הזו חמודה ביניהם. על כן ילך קודר בלחץ, לחוץ, בראשית דרגו. כן, ועכשיו יש לפניו שתי אפשרויות. לשחרר או להחזיק. אומר לנו הרב, ואם חס וחלילה יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך הנקודה, ואם חס וחלילה יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתו, אחרי שהוא כבר התחיל לרכז אותם פנימה, ולהגיע כמעט למצב שבו הוא כבר לא חושב כל מה שמתחשק לו, כבר נוצרה אצלו שאלה, מה אני חושב, אם אחרי שכבר התחילה להתנסח אצלו שאלת חכם, מה אני חושב, אם אחרי שהוא כבר התחיל להינחם על רעתו ולאמור מה עשיתי, אם אז הוא ישחרר את השכל, מה יקרה? ואם חס וחלילה יעזוב את הכוחות הפרטיים האלו מתוך נקודתם, אולי צריך לומר כאן, מתוך נקודתם, ללכת באשר יתהלכו, לאן הם ילכו? לאן הם ילכו? למקומות שהם רגילים. ודאי שהם יכולים, למקומות שהם רגילים. כן. לאן הולך האסיר, כן, אם הוא לא חונך כהלכה בבית הסוהר, אחרי שהם שחררים אותו, לאן הוא הולך? לאותו מקום שבו הוא רגל. לפרוץ עוד פעם את הסניף הזה, ולגנור עוד פעם פה, לזה ושם, ולזאת אחרת, כן? לשם הוא חוזר, מה זאת אומרת? אם הוא לא חונך כראוי, לא חונך. עדיין לא נעשו סדרים טובים בתוך הנפש, לא הוטבע כיוון חדש, לא נתגלתה הדרך חדשה, כן? כל שכן, עוד לא התחיל ללכת בה, הוא לא אוחז בדרך יפה, אז לאן הוא חוזר? למקומות הרגילים. מקומות הרגילים. תיקח איזה מין, כן? איזה מין פתיל פלדה, תעשה לו דק דק, תעשה לו ככה, לאן הוא יחזור? הוא יחזור לאמצע. זה שחזור לאמצע. זה מקום שלו וחוזר. מבחינת המבנה המולקולרי שלו, אם אתה עושה בשינוי מולקולרי, לשם הוא יחזור. אם אתה עושה בשינוי, תוכל לקופף אותו. אבל אם אתה עושה בשינוי פנימי, הוא יחזור בדיוק לתנקודה. לתנקודה. אם חס וחלילה יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתם, ללכת באשר יתהלכו, יעבו דרכם עוד. פה הרי מדבר על עקרון הקפיץ, שלפעמים, שאתה מפעיל לחץ על השכל והרצון, בתקווה לשנות את המבנה הפנימי שלהם. כן? כמו שאמרנו. ואתה לא משלים את המהלך הזה, הלחץ ההולך ונבנה, כן? אם בסופו של דבר הלחץ ההולך ונבנה, לא גורם תשובה, ואתה משחרר אותו לפני שמשתנה המבנה הפנימי שלו, מה קורה? הוא בעוצמה כפולה מכופלת, אף לכיוון הקודם. זה נקרא, יעבו דרכם עוד. אין פה הכוונה רק שיחזרו למצב הקודם, אלא עוד יעללו חסלה. שיש בביתך, עוד יעללו חסלה. כלומר, מתוך הישיבה בביתך, הם יוסיפו תוספת של הילול. העוד זה תוספת, מה שנקרא עם טעם של עוד. כן? לגמור את הסעודה עם טעם של עוד, לא על בטן מלאה. זה נקרא עוד, זה תוספת, זה מכפלה, זה עקרון הקפיץ. זה נורא מסוכן. עם יש אחרים, כן.
לפעמים, אני מנסה ליצור את זה כמשל, אדם שנוסע על איזשהו כביש ראשי,
כן.
והמחשבה לקחה אותו לכל מיני פיתולים, לידה ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה, הוא פה במחלף הרביעי והחמישי, וכבר אין לו מושג איך לחזור לדרך המרכזית. מה שקורה לנו כל פעמים במקום של המחשבה, אנחנו כבר לא זוכרים את נקודת הפתיחה, את ההיי, מה שנקרא. איך אנחנו... מהמחלף הרביעי והחמישי חוזרים לנקודת ההתחלה, הפעם נוסעים ישר, ולא יודעים ימין או שמאל.
כן, קודם כל צריך לעצור, בצד הדרך. זה הדבר שאני צריך לעשות. ושואלים עוברים ושווים, תשמע. שואלים עוברים ושווים. אתם מכירים את התופעה הזו שאדם מתבלבל ולא עוצר רגע בדרך לשאול? אז אשתו אומרת לו, תשאל. אני רואה, זה הכיוון. ואז הוא מתבלבל עוד ועוד, בסופו של דבר, במקום להגיע לדרך חיפה, הוא מגיע פתאום, מוצא את עצמו באשדוד. קודם כל, לעצור בצד הדרך. גם אם זה דרך מהירה. לעצור בצד הדרך. אולי להרים טלפון אפילו. לשאול מישהו, תראה, אני נמצא פה ופה. מה עליי לעשות? אה, אתה בכיוון הפוך לחלוטין. תשמע, יש לך 2 קילומטר לפניך מחלף. פני ימין, תכנס ליבנה. תחזור לכיוון גדרה, משם. לשאול קודם כל. אבל ככלל, אדם במצב כזה, קודם כל צריך להכיר את ביש המזל שבו הוא נמצא, במצב הקשה שבו הוא נמצא. כן? אם הוא לא מבין את המצב שבו הוא נמצא, הוא גם לא יכול לעשות פעולה של עצירה. אחרי שהוא עושה פעולה של עצירה, יש המון המון עצות. המון המון עצות. אם אדם כבר יודע שהוא טעה, יש המון עצות. כן? אחד הבעיות שאדם כאילו לא מוצא עצה, זה בגלל שהוא לא רוצה לתקן באמת. כשאדם רוצה לתקן באמת, יש המון עצות. כן? עצות שהוא יתעלם. אפילו אשתו שיושבת לימינו ומציעה לו מפעם לפעם לשאול, ולא שמע לה עד היום, כאשר הוא מצא את עצמו בקצה הארץ, שם בדרום הארץ, במקום בצפונה, סוף סוף יקשיב לאשתו. והפעם אחר כבוד, הוא יגיד לה, גברתי, אשתי היקרה, את מה זה צודקת? אני מרים טלפון, שואל את אבא שלי, שואל את החבר שלי, איך מגיעים לפה ולפה? פתאום הוא שומע לה, מה קרה? הוא מצב נפשי מתאים. כן? מצב נפשי מתאים. אז זה הדרך, פשוט לשאול, לבוא ולומר, טעיתי, נכשלתי, תעזרו לי, כן? איך מגיעים? יש הרבה אנשים לשאול אותם, יש הרבה הולכי דרכים שיש להם ניסיון חיים נהדר, אפשר לדבר איתם, כל אחד יכול להעניק לי איזה מידע, איזה פירור מידע, ויותר מזה אפילו. לא, אני יכול להגיע. כן, בפעם כללי. אתה לא צריך לעשות את זה לבד, אתה לא צריך לעשות את זה לבד, ולא בטוח שתוכל לעשות את זה גם לבד. כן? איזה חכם לומד מכל אדם? כן. 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 אלון. יש הרבה גורמי השפעה לאדם. למיטב של דבר, גם השכל וגם הרצון, גם השכל וגם הרצון, הם מתועלים למקומות מסוימים עוד הרבה לפני שהאדם בכלל הוא בעל בחירה חופשית. זה נכון. יש בזה מידה של אמת. שאלה, לאן זה מתועל? אנחנו צריכים לקוות ולצפות, כן? אנחנו צריכים. היינו צריכים. רובנו כבר עברנו תהליכים, שלבים מאוד משמעותיים בגידול אישי שלנו. אבל ברוך השם, בדרך כלל השפעות שפועלות עלינו, כן? שהן מעצבות את השכל והרצון, הן משפעות מאוד מגוונות, שחלקם הגדול הוא טוב. כמה הגדול הוא טוב. ודיברנו על 3 שלבי ההשפעות, או תקופות ההשפעה על השכל והרצון. רגע הזיווג שבין אבא ואמא, כן? אחרי הלידה, זה ההשפעות שפוגשות את החושים שלנו, לפני הופעת השכל של האדם. אחרי הלידה עד גיל 6, משהו כזה, גיל 7, שהשכל מתחיל להתפתח, וכשהשכל מתחיל להתפתח, אנחנו מתחילים להתפגש עם גירויים שכליים. זאת אומרת, 3 השלבים האלה הם שלבים מאוד משמעותיים בעיצוב השכל והרצון של האדם. כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו, וזה סך הכל של חינוך שכלי ורגשי. כן? אנחנו צריכים לקחת את הצדדים החיוביים, כן? חיוביים שבסך הכל הזה, ואיתם לעבוד. כן? בוא נאמר, עם חלקי המפה שעדיין שרדה. חלקי המפה שעדיין נשארה. כן? ועל פיהם לנווט את דרכנו. יש הרבה חלקים טובים. כן? יש גם כמובן את המבנה הפנימי הנפשי שלנו, הבסיסי, שהוא עוזר לנו לפעמים להתגבר למרות כל ההשפעות שאנחנו משפיעים עלינו בחוץ. כן? איך אומרים? למרות כל ההשפעות השליליות, הוא הגיע לאן שהוא הגיע. יש גם מצב כזה. האופי הבסיסי שלנו. אבל בסך הכל הזה, כל אחד מוצא את עצמו בסך הכל הזה, באותו רגע נתון שבו הוא עומד בצד הדרך. עכשיו אני בצד הדרך, עוצר את המכונית ושואל את עצמי, אנה אני הולך. אני מסתכל על הסך הכל שבתוכו אני מצוי, המחשבי והרצוני, ואני מתחיל לחפש כן? איזשהו מקום שפוי, איזו פיסת קרקע יבשה, ועליה אני עומד. ושוב, בניסיון אישי של כל אחד ואחד, אין אדם שאין לו פיסת קרקע יבשה כזו. זו בחוויה אישית, אם הייתי שואל כל אחד ואחד מני יושבים כאן, שיספר את סיפורו, את אותה פיסת קרקע יבשה שלו, הוא היה מספר. למרות ניסיון החיים, אולי המוזר, אבל לא פשוט, והמרוכב שלו. זה דבר מדהים. טוב, יש בזה גם סייעתא דשמיא, ריבונו של עולם, הוא זה שלפעמים, כן? מגלה לנו את פיסת הקרקע הזו בתוכנו, מחוץ אלינו, כדי שנוכל לעמוד שם ולשאול את השאלה הגדולה, לאן מכאן? ברוך השם. אבל פיסת הקרקע מצויה. לזהות אותה, כן? להתחבר אליה חזק חזק, ומשם להתחיל לחבר יבשות, כן? כאן מפרידים ביניהם אוקיינוסים גדולים. כן? כן. אם זה... מישהו רוצה? כן. כן. לא, השורש בביתך, השורש בביתך זה ישיבה בבית המדרש. מתוך שיושב בבית המדרש, אתה לומד להעמיק בתורת השם יתברך, מתוך כך אתה מהלל אותו עוד יותר. כי אתה מבין איזה דבר נפלא זכית. שורש בביתך, עוד יהיה לך זה. כן, התוספת. סוד התוספת הוא באמת מתוך ישיבת בית המדרש, מתוך הישיבה. עוד מדי. כן, כמעיין המתגבר, מה שנקרא. כמעיין המתגבר, עוד ועוד ועוד. ואם חס וחלילה יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתם, ללכת באשר יתהלכו, יעבו דרכם עוד. למה? כי כל המכשולים, כן, כבר ערוכים וסדורים. כן? כל המכשולים כבר ערוכים וסדורים. כן? הזיקה בין השכל והרצון, לבין כוחות הנפש האחרים, קיימים. כן? הכל שם חם, הכל שם רותח, הכל שם עדיין מחובר, הכל עדיין מאורגן. כן? כחטיבה אחת. כל המכשולים כבר סלולים וארוכים. כבר נוצרו הזיקות במשך שנים על גבי שנים, נוצרו זיקות חזקות מאוד בין שני הכוחות האלה, בין כוחות הנפש, זה נקרא כל המכשולים כבר ערוכים וסדורים, הביצות עדיין לא יובשו, כן? וסדרים טובים, הנה זה מצב הקרחת, מכאן ומכאן, כן? בין השמשות. וסדרים טובים, חדשים, חליפיים, נקודות משיכה חדשות לשכל ולרצון עדיין לא נוצרו, אדם לא הורגל בהם, לא חינך את עצמו להימשך לדברים אחרים. וסדרים טובים עוד לא נעשו בארץ בעמקי החומר, כל שכן בעמקי החומר, כן? השכל שלו אפילו לא עבר את השלב, איזה שלב? את השלב של הבדידות המזהירה של השכל והרצון. כל שכן שהשכל והרצון עדיין לא חזרו לאן? להתהלך עם כוחות הגוף. יש פה שתי שלבים, כמו שאמרנו, הפרד, ורק אחרי זה משול. אז אם השכל והרצון לא עברו עדיין את תהליך ההפרד, כן? אותו חזרה למקור ולשורש ממש, לבדידות המזירה הזו, ודאי וודאי שעדיין הם לא שולטים על חומר. אם כן, כל המציאות היא מציאות שלא מאפשרת לנו עדיין להשתחרר. כן? לא מאפשרת. או, כי כל המכשולים כבר ערוכים וסדורים, העולם הישן, עדיין קורא לי, עדיין קורץ לי, עדיין מושך אותי, וסדרים טובים, עוד לא נעשו בארץ בעמקי החומר, כן, הרב מרמז פה למבול, יש מבול על פני כל הארץ, והוא מציף את היבשה, ואין מנוס אלא להיכנס לתוך תיבת נוח, לשורשי הכוחות, זה המקום המצומצם, המקום התמציתי, השורשי, זה נקרא תיבת נוח, להיכנס לפני ולפנים, הביאני המלך חדריו, בו בחדריך עמי, כן, או, סדרים טובים לא נעשו עוד בעמקי הארץ, בארץ בעמקי החומר. אמנם, הנה מיד הנחמה של הרב, אמנם, במעט זמן, ישובו הקווים אל טבעם, וישיגו שמחת לב מחזרתם, מארץ מרחקים אל בית אמם וחדר הורתם. אז יקל לא צהרו ושפלותו ודיחות נפשו. אומר לנו הרב, לא תפחד. זה שבנקודת זמן נתונה, הלחץ מורגש, לחץ של 11 טונות, כן? על סנטימטר אחד מרובע. זה שזה מורגש בצורה כזו, אל תוכלו, זה טבעי, זה טבעי. זה סימן שמתקיים פה איזה בירור עמוק, פנימי. יש פה תקווה. יש פה תחילה של תיקון. אם נחזיק מעמד בנקודת הלחץ הזו, ונעשה את מה שאנחנו מצווים לעשות, עם הרבה תפילה, ועם הבנה, שדווקא התהליך הזה הוא תהליך הבראה, כמו שאמרנו, באהבת הבריאות יומתק הסם. לאהוב את הבריאות, לאהוב את המצב שממתין אחר כותלנו, המצב החדש, המצב שבו אנחנו סוף סוף נזכה להשתמש עם הכוחות הנפלאים האלו ולהשתמש בהם באופן שכל מגע של הכוחות האלה ממציאות יהיה מגע מקדש. מגע מקדש, מגע מחדש. אם נדע שזה מה שעומד אחר כותלנו, יהיה לנו את הכוח לעמוד גם במצב של מחלת הים. גם שהספינה מטלטלת על הגלים העצומים. אנחנו נוכל להגיע. אומר לנו הרב, אמנם במעט זמן. הוא מעודד אותנו כאילו. בתוך הצינוק, בתוך חדר הבידוד הוא מעודד אותנו. כן? אני מכיר את זה. חבר'ה, אני מכיר את המצב שבו אתם מצויים. עוד מעט, סבלנות. עד מחר, עוד מעט. לאט לאט. במעט זמן, ישובו הקווים אל טבעם, בשלב ראשון. הם ישיבו על טבעם. איזה טבע? אל הטבע שלהם. כן? הייתי אומר, הנקודתי, כן? שזה בא לידי ביטוי, בעיקר במזון עתיר ברזל, ויטמינים, אתה לא יכול עדיין להתמודד עם הגזר. אתה צריך את הוויטמין של הגזר בתבלית. בתבלית. אתה לוקח את הוויטמין מרוכז. כי אתה לא יכול להתמודד עם הדבר האורגני שנקרא גזר. אתה לא יכול. הגוף שלך לא מסוגל. אז תיקח את התבלית המרוכזת שיש בו אך ורק את הוויטמינים של הגזר. אחרי זה שתבריא, תוכל להתמודד גם עם הגזר עצמו. תוכל ללעוס. תוכל לתחון, כרגע אתה לא יכול. זה השלב הראשון של חוויית התיקון. שהשכל והרצון נכנסים אל הקודש, מה שקרוי ד' אמות של הלכה. ואתה ניזון ממזון מלכות בלבד. זה מזון מאוד עוצמתי, מאוד עתיר ויטמינים. מרוכז. זה נקרא... כן, טוב, דברו פה עם בן אדם פה, מכון מאיר, אני יודע, שלומד פעם בוקר בדרך, מה ידבר עם הכולם? מה ידבר על הכולם? הוא לא ידבר על דברים שקורים בחוץ. הוא עדיין לא מסוגל לאכול סיבין. סובין, סובין. הוא לא, זה הכל חלה, חלת שבת כזו. זה מנופה, מנופה. אוורירית, לבנה, מלאכית כזו. מה ידברו איתך אנשים פה? זה מזון מלכות. זה בדיוק מזון מלכות. כן? הדיבור הרוחני, המאוד שמור בקודש, שאין בו תערובות של טוב ורע, לגמרי. זה מרגישים באופן טבעי שהנפש זקוקה לזה. זה המזון של השכל והרצון, זה המזון. מה אני רוצה, מה אני משכיל, את הדברים האלה. או, אבל בזמן מועט, ישובו הקווים אל טבעם, וישיגו שמחת לב מחזרתם מארץ מרחקים אל בית אמם וחדר הורתם. כך הוא מכנה את המצב של הבידוד. בית אמם וחדר הורתם, זה אל שורשם במילים אחרות. אז יקל לו צערו, אפילו מהחוויה הלימודית והרצונית הזו השמורה בקודש, כבר יקל לו צערו. למה? כי יש לו כבר אלטרנטיבה, או מתחילה להיבנות אלטרנטיבה חילופית לחוויות המעורבבות והלא מבוררות של מקודם. כן? יש כבר אלטרנטיבה. וואי, אני נהנה מן הלימוד. איזה כיף. איזה תענוג אינטלקטואלי. איזה עונג. איזה כיף להתבשם בשאיפות חדשות של תיקון עולם מלכות שדי מתחילות להתפתח ורצונות קדושים אפילו. אני ממש מזהה בתוכי רצון להיות איש טוב. ממש מעניין. ברוך השם, זה סוג של אלטרנטיבה. אף פי שעדיין הוא נמצא בשלב, כן? המופשט. הוא עדיין לא התחיל לפעול. אבל אפילו זה כבר מענג אותו מאוד. אז יקל לו צערו ושפלותו בדיקות נפשו. כן? יקל לו קצת. אבל על כל פנים ייצר לו. זה לא סוף פסוק. על כל פנים יצר לו. מדוע? כי לשלח חופשי את כוחות נפשו, ללכת בהרחבה, עוד אי אפשר. עוד אי אפשר. החולה הזה יכול להסתובב רק בתוך החדר. הוא יכול להסתובב בגינה של ביתו. לכל היותר, במדרכה השכונתית. הוא עדיין לא רשאי להתרחק מעבר למקום השמור הזה. הוא עדיין לא יכול. יש לו עדיין תחום מחיה מצומצם. בסדר. הוא לא יכול לשחרר אותם ברחבה, כי לא יבשה הארץ. אם יווצרו פה חיבורים בין השכל לבין בחינות פיזיות, החברה שאיתה הוא היה רגיל להיות לפני כן, אפילו מקום העבודה הקודם שלו, במקומות האלו עדיין יש מוקדי משיכה שהוא לא יכול להתמודד איתם. אנחנו חוששים שהוא יחזור לפשעו. הוא לא יכול להתמודד איתם. הוא לא יכול עדיין. אי אפשר. כי לא יבשה הארץ מהמים הזדונים, משל המבול, הצפים עליה. על כן עוד דרוש לו לעצור מחשבותם אצלו, שלא יראו פני הרע. לא הגיע הזמן להיפגש עם המצבים האלו, הישנים. אבל במלות ימי מספר, אז מקודם זה היה עוד מעט, ועכשיו זה ימי מספר, כנראה שבסיכום הכללי זה משהו כמו... אני לא יודע אם זה כמה שעות או ימים, אפילו חודשים. זה דבר שיכול להימשך. אם אנחנו מדברים על תיקון כללי, זה דבר שיכול להימשך לפעמים שנים, כמובן. כן? אבל בסך הכל, כל הזמן זה מתקדם. תמיד רואים את הצועץ. אתה כבר יודע להחזיק את האצבעות, כן? ולעשות לפחות אקורד אחד. ואתה יודע שעם שלושה אקורדים אתה יכול לנגן 1,000 שירים? עם שלושה אקורדים אתה יכול לנגן 1,000 שירים. אז מה אתה רוצה? אז אין לך עדיין את הבסדר, את האקורדים האלו, כן? אין לך עדיין את האקורדים הג'אזים. בסדר, בסדר. אבל יש לך כבר שלושה אקורדים. 1,000 שירים, שירי ארץ ישראל, יפים ונחמדים. אתה כבר יכול לשיר, אז מה הבעיה? אני שמח באמת, אני באמת שמח. אני יכול... כן, כן.
כתוב כמו שאין מצב שבן אדם לא
ייפול
עם כל המילים החיצוניים, כי
בתכלס,
עם המילים החיצוניים, אין לנו זכות
בחירה.
יש, אבל זה
מאוד קשה להיות אובייקטיבי,
כי זה כן...
למה? אתה רשאי, גם כשאתה הולך בעיר ואתה מסתכל על חלון ראווה, אתה רשאי להחליט על מה אתה מסתכל ואיזה גירוי אתה מקבל. רק צריך להגיע לעוצמת שליטה כזו נפלאה, ולחירות כל כך נפלאה, שהשכל והרצון כל כך קשורים לשורשם, וכל כך יודעים את תפקידם, שזה בעצם הבירור שאנחנו עושים פה בבית המדרש, כן? כשאתה בא עם מדרגת הכרה כזו, אתה בעל בחירה. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. אבל להגיע למדרגת בחירה כזו, שנקודת המוצא שלו זה, זה התפקחות מוחלטת, פנימית, של מה הוא טוב ומורה, זה מדרגה מאוד גבוהה. כל הבחירות שאנחנו עושים היום, שאנחנו בוחרים בין להסתובב עכשיו ברחוב, או בין להיות כאן עכשיו וללמוד כאן תורה, זה התקדמות. היכולת להכריע שכרגע אני רוצה להימצא כאן בשעה הקרובה, כן? ולא במקום אחר, כן? זו התקדמות עצומה, זה כוח אדיר. זאת אומרת, פה כוח השכל והרצון ביחד משלבים ידיים, ובאמצעות שילוב הפעולה הזו, מאפשרים לעשות בחירה, כן? שיש לה אופי קדושתי. זה דבר גדול. אתה מבין? ניצחתי. יש לי קרקע יבשה מתחת לרגליים. היבשה שלי הולכת ומתרחמת. זה דבר גדול. אני צריך להרחיב את זה. על כן דרוש לו עוד לעצור מחשבותיו אצלו, שלא יראו פני הרע, אבל במלות ימי מספר, שכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים, לאט לאט השכל והרצון מגלים את הנהגתם על עוד חלק בגוף, על עוד חלק של הרגש, על עוד חלק של הדמיון, על עוד תאווה, בריסונה של התאווה, כל שכן בשימוש חיובי באותה התאווה. לאט לאט האחורים, השכל ורצון יורדים, חוזרים להנהיג את הממלכה. המלכים המודחים האלו, שהקימו להם ממשלת צללים בגלותם, כן? מתחילים לחזור לארץ שלהם. חוזרים למלכותם. לאט לאט, טיפין טיפין. בני המדינה מזהים את חזרתם, ולאט לאט מקבלים אותם. יופי שבאתם. כמה טוב שחזרתם. חיכינו לכם שנים. לא כולם מקבלים אותם. יש בבני המדינה גם כאלה שעדיין עומדים בסירובם. והם רק אומרים לעצמם, נראה שיבוא המלך הגולה, אנחנו נראה לו. יש כאלה שעדיין צריך להיזהר מפניהם. אבל חלק כבר מקבל אותם בחום גדול מאוד. בעקבות העבודה שעשינו בתוך בית המדרש. אנחנו מתרגלים להתחיל לעבוד עם כוחות החומר בתוך בית המדרש. עם ארוחת הצהריים של מכון מאיר. עם ארוחת הערב, ארוחת הבוקר. עם חברים לחדר. שאנחנו פוגשים כל מיני מצבים חברתיים שמאפשרים לנו לאמן ולתרגל את השכל ואת הרצון. Okay. דבר נחמד. תורשם. אבל במלות, מספר, במלות ימי מספר, וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים, וממעשרם ישלחו, איזה תיאורים נפלאים, כן? וממעשרם ישלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר, אבל הנהגה חדשה, עמות מידה חדשות, תכנים אחרים של, של הנהגה, כן? עד שגם הוא יורגל, החומר, באורחות יושר. וחלקיו ורוחו יהיו כלים נעים לחפץ השם. כל הנפש בעצם תהיה כלי לחפץ השם. השימוש בגוף יהיה ככלי. כי עד עכשיו הוא לא שימש ככלי. במצב הישן, בעצם הכוחות הנמוכים, הם היו כמורי דרך. ומי שימש ככלי? השכל והרצון. עכשיו הכל יתהפך. כל כוחות הנפש והגוף הם כלים? שהשכל והרצון החוזרים מגלותם הארוכה, מחדירים בהם ומזריעים אותם בתכנים חדשים. והרך הנולד שיצא מזה, איך יקראו לו? קדושה. כך יקראו לו. זה קדושה. או, וחלקה ורוחו היו כלים נעים לחפץ השם. אז לחופשי, אז ישיר משה, אז... א' וז' שמונה. אז, מצב מעולה מאוד, מצב עליון. אז לחופשי יצאו ממעשרם כל כוחותיו. פה צריך להיות כל. כל כוחותיו. אשר בנקודתם צפנם. שבמשך תקופה ארוכה הוא צפן אותם איפה? בנקודה, בתוך תיבת נוח. כן? ויוכלו להגדיל ממשלתם בגוף. כי הם עכשיו הקובעים. הם מחוסנים ומחושלים ומחומשים בהכרת ערכם האמיתי. כן? ובקלות ישמעו כוחות הגוף לעצת השכל הקדוש, תראו איך הוא קרוי עכשיו, עכשיו הוא קרוי שכל קדוש, שכל והרצון, השכל הקדוש, וירוצו ולא ייקשלו, וגם כוח הרצון, כן, הוא בעצם מתגלה ככוח חיים מלא עוצמה, שיצא לקראת כוחות הגוף, כן, ירתום אותם למשימותיו שתועלו על ידי השכל, וכל המבנה האדיר הזה שנקרא אדם, הוא ילך לכיוון, כן, לכיוון הרצוי, לעשות רצונך, חפצתי. טוב, בואו נעצור כאן חבריה, אני רואה שקצת עייפתי אתכם היום, שאני אעזור לי.